lead us, Joshua. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום רביעי, כ"ב במרחשוון תש"פ, מסכת נידה, דף כוח, דף כ"ח, למור, מרחק 45 דפים מסיום הש"ס, שהם 6 שבועות ו-3 ימים לגומרה של תורה. סיום הש"ס. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיים. מגיד השיעור בנימין מילצקי. הולכים וקריבים בהתרגשות גדולה והודיה לבורא כל העולמים על כל הטוב אשר גמלנו לקראת סיום הש"ס, אותו התחלנו ללמוד בט"ו באב תשע"ב, וסיומו בעזרת השם ובישועתו, בשמחה ובטוב לבב, בשבת קודש פרשת ויגש, זין בטבת תש"פ. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל מדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כאמור, מרחק 45 דפים וימים מסיום הש"ס, ובפרפראות לחוכמה, הלוי הגימטריה, מצינו שממהי דפים לסיום הש"ס, תש"פ, זה 1470, בגימטריה, וזאת תורת האדם. וגם, ממהי דפים לסיום הש"ס בגימטריה זה 690, בדיוק הגימטריה של והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן, וגם וחוק נתן למו, וגם בשרו מיום ליום. דף גמרא בכל יום בעזרת השם ובישועתו, ואנחנו אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף זך, דף כ"ז במסכת נידה. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, באיזה אופן לא תולים השיליה בוולד אפילו שיצאו סמוכים? והתשובה, אם השיליה יצאה לפני הוולד. שאלה שנייה, מתי גם מודה רבי מאיר ששיליה בבית טהור ומדוע? והתשובה, כשטלטלו את השיליה לבית אחר, משום שאינו דומה נימוק פעם אחת לנימוק בית פעמים. שאלה שלישית, כיצד יש לקבור המת שלא יטמע הרכב? התשובה, לקוברו ערום בארון של שיש או על רצפה של אבנים. שאלה רביעית, מה הווה אמין אשר רבי שמעון יתאר דווקא כשנתפזר הרכב בבית? והתשובה, שהוא סובר שאין מעיל וחוזר ומעיל. שאלה חמישית, מה הטעם שרבי שמעון מטהר שיליה שבבית? והתשובה, לרבי יוחנן משום ביטול ברוב, ולריש לקיש משום שהוא כמת שנתבלבלה צורתו. השאלה האחרונה על דף זך, חררת דם שנפלה מבהמה, מדוע אינה מטמאה במגע ובמסע ומדוע קוברים אותה? והתשובה, משום שהנפל מתבטל ברוב הדם, אבל קוברים כדי לפרסם שהבהמה נפטרה מהבכורה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אותו אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף כ"ז במסכת נידה. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי, ליקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, כ"ב במרחשוון תש"פ, 45 ימים ודפים לסיום הש"ס בעזרת השם ובישועתו. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף כוח, דף כ"ח במסכת נידה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף זך עמוד ב', דף כ"ז עמוד ב', כוח שורות לפני סוף הדף, 28 שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים, תניה אידך, מלות תרווד ועוד אפר בית הכברות, תמה, ורבי שמעון מתאר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין תומת רכב, תניה אידך שנינו בברייתא אחרת, המסורת הש"ס מאיר כי זו משנה מפורשת במסכת אוהלות פרק ב' משנה ב'. נאמר שם מלא תרווד ועוד משהו אפר בית הקברות, אפר שבמקום קבורת המת שמעורב ברכב המת, והיינו באופן שהמת נקבר בכסותו או בקרקע בלא ארון ונתערב אפר אחר באפר רכב המת, תמה. ורבי שמעון מתאר, והאר את הגמרא מהי טעמה יהודי רבנן שמתמים, לפי שאי אפשר למלא תרווד ועוד אפר בית הקברות שאין בו מלא תרווד רכב של מת. וטעמו של רבי שמעון הוא כפי שנתבהר לאל שסובר שתערובת של דבר אחר מבטלת אותו. שווה הגמרא לדון בטעמו של רבי שמעון בעניין שליה. שואלת הגמרא אשתא דאמרת עכשיו שאמר רבא דטעמא דרבי שמעון שטעמו של רבי שמעון שבטל מלא תרווד רכב במשהו עפר שנפל לתוכו והטעם הוא משום סופו כתחילתו, כלומר שאם נקבר עם דבר שראוי שיהיה ממנו רכב כגון בגד וכיוצא בזה, אינו מתמה ברכב לפי שאותו דבר עתיד להירכב ולהתערב ברכב גבייתו של המת, והיא מבטלת ומקלקלת אותו, אז גם סופו כך הדין, בסופו שהאפר מבטל את הרכב, גבי שליה, מה הייתה? מה טעמו לגבי שליה? שבבית שתיהרו, הרי תומתה של שליה היא משום שנחשבת כנצל של מת, ודין גנגילון, הדין של ביטול, נאמר רק ברכב ולא בנצל. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום ביטול ברוב נגעו בה. אז רבי יוחנן מבאר את טעמו של רבי שמעון בעניין שליה באופן אחר. באמת אין הטעם משום שנעשה גנגילון, זה לא ביטול, אלא מפני שדם הלידה נתרבה על מחוי כל הוולד ומבטלו. אז בתחילה השס היה סבור שמחוי הוולד נתרבה על דם הלידה ולכן דימה אותו למלות תרווד רכב שנפל לתוכו משהו אפר. וטעמו של רבי מאיר שמתמה ואין הוולד בטל בדם הלידה, משום שסובר שתומת מסע ואוהל אינה בטלים ברוב, כיוון שהתומה כולה נמצאת תחת האוהל או שנושא את כולה. מה שאין כן בתומת מגע, תולים לומר שנגע בדם הלידה שהוא הרוב. ובסברה הזו נחלקו רבי מאיר ורבי שמעון אם אומרים ביטול ברוב לגבי תומת מסע או לא. מה שמודה רבי מאיר בבית החיצון שהוא טהור, משום שכשיצא לבית החיצון נמחה כבר לגמרי ואין בו תורת בשר ועצמות כלל, ואינו מטמא. כך מסביר הרמב"ן. מבאר את הגמרא ואז דה רבי יוחנן לטעמי ודבר זה שביאר רבי יוחנן בדעת רבי שמעון, לשיטתו במקום אחר אמרו. דאמר רבי יוחנן רבי שמעון ורבי אליעזר בן יעקב אמרו דבר אחד, שניהם סוברים שמועיל ביטול ברוב לגבי ולד מחוי. רבי שמעון הדה אמרן, רבי שמעון מה ששנינו כאן שתיהר את השליה מדין ביטול ברוב, ורבי אליעזר דתניה שנינו בברייתא, שוב המסורת הש"ס מגיע שצריך לומר דתנן כי זו משנה במסכת בכורות דף כ"א עמוד ב', שנינו בה רבי אליעזר בן יעקב אומר באמה גסה שלא ילדה מעולם ששפעה חררת דם שאפילה חתיכת דם, הרי זאת תיקבר החררה, כי היא אסורה בהנאה, כי יש לה חשוש שמא היא מחוי של ולד זכר שנימוק, והרי הוא קדוש בבכורה, ופטורה מן הבכורה, אם תוליד באמה זו ולד נוסף, הוא אינו ניתן לכהן. ותני רבי חייה עלה, ושנה רבי חייה על המשנה הזו, אינה מתמה החררה לא במגע ולא במסע, שאינה נידונת כנבילה. סברה הגמרא שהטעמו, משום שלא חוששים שהיה שם ולד ונימוק. מקשה הגמרא על רבי חייה, הוא מאחר שאינה מתמה לא במגע ולא במסע, כי אין חוששים שהיה שם ולד, אמה היא תיקבר? מדוע שנינו במשנה שהיא טעונה כבורה? מתרץ את הגמרא כדי לפרסם על הבהמה שהיא פטורה מן הבכורה, שהחררה שנקברה היא הפטר רחם, ולפיכך אמו פטורה מן הבכורה. כי תולים שבאותה חררה היה שם ולד, בן זכר ובן נקבה, ובלידה הבאה זה כבר לא יהיה בכור. ומה שהיא טעונה קבורה, זה מהטעם שנתבהר לאל כדי לפרסמה שהיא פטורה מן הבכורה. ואף שבמבקרת שאפילה שליה שנינו במסכת חולין דף עין זין ישליחנה לכלבים ולא חששו להצריכה קבורה כדי לפרסמה שפטורה מן הבכורה, התשובה היא לפי שבשליה יודעים הכל שיש בוולד. ככה תוספות בדיבור המתחיל כדי לפרסמה שפטורה. וזהו מה שאמר רבי יוחנן, שרבי שמעון ורבי אליעזר הלכו בשיטה אחת. הביאה הגמרא דין נוסף בעניין שליה לדעת רבי שמעון במשנה שתיהר את הבית. אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן ומודה רבי שמעון במשנתנו, שעל אף שהבית טהור משום שהוולד נימוק, מכל מקום אמו טמאה לידה, שלעניין תומת לידה גם ולד מחוי חשוב ולד. מבארת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן, אמר ההוא סבא לרבי עמי, אסברה לך טעמה דרבי יוחנן, אפרש לך את טעמו של רבי יוחנן, דאמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק י"ב פסוק ב', אישה כי תזריע וילדה זכר, וטעמה שבעת ימים. אפילו לא ילדה אלא כעין שיזריע, שנימוך הוולד כזרע, אמו טמאה לידה. אומר הריטב"א שזה בא לרבות רק כעין שליה, שכבר היה ולד, אלא שנימוח. ומשמיעינו שאף שנימוח קודם שיצא נתמת עמו. ממשיכה הגמרא לדון בעניין תומת מת בשפיר. ריש לקיש אמר שפיר שטרפו במימיו, אור אבלד שבו נוצרים העצמות והגידים והבשר, ובתחילת בריאתו של אדם צורתו דקה ביותר ואינה ניכרת בעליל, כך הרמב"ם הלכות איסורי ביה, פרק י' הלכה ב'. אם כן, שפיר שטרפו במימיו, אור אבלד שבו נוצרים העצמות, הגידים והבשר, שימחו במים שהודח בהם או במי הלידה, ובתינוף היוצא עמו עד שנתבלבלה ונמחקה צורתו, נעשה דינו כמת שנתבלבלה ובטלה צורתו, כגון שנשרף ונתפזר ולא ניכרת צורתו שאינו מטמא. מביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן החולק על ריש לקיש. אמר לרבי יוחנן לריש לקיש, במת עצמו שנתבלבלה צורתו מנלן מנין דתאור, הילי ממה. אם נאמר שלמידים זאת ממה שאמר רבי שבתאי, אמר רבי יצחק מגדלה, בשמו של רבי יצחק מגדלה, והמרי לה ויש אומרים שאמר רבי יצחק מגדלה, אמר רבי שבתאי, שרבי יצחק מגדלה הוא שאמר בשמו של רבי שבתאי, מת שנשרף ושלדו קיימת, שגופו של המת השרוף לא נתפזר וצורתו ניכרת ונראה כשלם, הרי זה תמה. וכן מעשה היה באמת באופן הנזכר, שהיה בתוך הבית ותימו לו החכמים פתחים גדולים, כדין מת שלם המונח בבית שעדינו, שכל הנמצא בחלל הפתחים הגדולים שיש בהם דלת על דלת תפחים תחת המשקוף מבחוץ, שהוא תמה. וטעם הדין הזה, לפי שעתיד המת לצאת מאחד הפתחים, ולא ידוע מאיזה, לפיכך כל הפתחים תמאים, אלא שאם הוא מת שלם, מתאמים רק הפתחים הגדולים שבהם הוא עתיד לצאת. והדין הזה אומר רש"י במסכת ביצה בדף למתחת עמוד א', זו הלכה למשה מסיני. ותיארו לו פתחים קטנים הפחותים מארבעה לארבעה תפחים שחללם לא יתאמה באוהל, שמאחר ששלדו קיימת הרי הוא נידון כשאר מיתים שלימים, שאינם מתאמים אלא פתחים גדולים, כיוון שדרך להוציאם בפתחים גדולים ולא בקטנים. ורש"י מוסיף שמכל מקום הפתחים הקטנים מעבירים תומה לבית אחר שפתוח להם, כל שיש בפתחים הללו תפח על תפח. ואמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, וכדייקת מינה, ודייקת מדברי רבי יצחק ורבי שבתאי שפרשו שהמעשה היה באמת ששלדו קיימת, דטעם, הטעם שהוא טמא רק משום דשלדו קיימת. הלאה ואחי אבל בלא כך, הרי הוא טהור, לפי שמת שנתבלבלה צורתו, טהור. אם כן אומר רבי יוחנן לריש לקיש, אם זה מקור וטעם דבריך, אני אקשה עליך, אם כן עד הרבה, דוק מינה להי גיסה, דייק מן השמועה הזו לצד השני, דווקא משום ששלדו קיימת, הוא הטעם שתיארו לו פתחים קטנים, כי אז נחשב למת שלם, הלאה ואחי אבל בלוכח, אלא ששלדתו אינה קיימת, פתחים קטנים נמי תמאים, גם הפתחים הקטנים תמאים, משום דכל חד וחד חזי להפוק אחד חד עבר, כי כל אחד מן השערים הקטנים הללו ראוי להוציא בו עבר אחד, ועל פי הדיוק הזה עולה, שמת שנתבלבלה צורתו תמה, אם כן מניין לך ריש לקיש לטהר, מת שנתבלבלה צורתו. והגמרא מבארת כמו איזה תנא סובר רבי יוחנן המטמא מת שנתבלבלה צורתו. אמר לרבינה לרבשי, רבי יוחנן, שחולק על ריש לקיש, דאמר שאפילו אם אין שלדתו קיימת הרי הוא טמא כמן, כאיזה תנא הוא סובר? כרבי אליעזר, דתנן שנינו במשנה במסכת אורלות פרק ב' משנה ב', איפר שרופין, איפר מהאנשים שנשרפו. רבי אליעזר אומר שיעורו ברובע עקב, שהוא שיעור תומת עצמות מת, משמע מדברי רבי אליעזר, שאפילו אם אינו מת שלם, הרי הוא טמא, הרי שסובר שמת מטמא גם אם בטלה צורתו. ומבואר במשנה שם, שחכמים חולקים עליו וסוברים, שאיפר שרופים טהור, אם כן רבי יוחנן סובר כרבי אליעזר. חוזרת הגמרא לבאר דברי רבי יצחק מגדלה, שאמר שמת שנשרף ושלדתו קיימת טמא. מבררת הגמרא היחידה מבמה מדובר, מת שנשרף ושלדו קיימת, אמר אביי, כגון ששרפו על גבי כתבלה, אור שלוק וקשה שאינו נשרף עם המת, ואין כאן תערובת של איפר אחר באפר המת. רבא אמר, כגון ששרפו על גבי אפודרים, אבן שיש, שאין כאן תערובת של דבר אחר. ולדברי שניהם מדובר שהיה על הזה בית קיבול ומחיצות, שאין האפר יכול להתפזר, ולכן שלדו קיימת. רבינה אמר, כגון די חרחי אחרוכה, שהמת נחרח אבל לא נעשה איפר. וכותב הריטב"א שרבינה חולק על אביי ורבא, ולדעתו, אם נעשה איפר, אף אם ניכרת צורתו, דינו כאיפר שרופים שאינו מטמא. ואילו החזון איש מבאר, שרבינה סובר שלא די בכך שצורת האיברים נשמרת על ידי דפוס, אלא צריך שיהיו מעורים ודבוקים מחמת עצמם. עוברת הגמרא לדון בעניין המפלת יד חתוכה או רגל חתוכה, אם מטמאה תומת לידה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, המופיעה לאל בדף חי עמוד א' ובדף חף ד' עמוד א'. המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה או רגל חתוכה מחותכת בצורתה בחיתוך אצבעות, אמו טמאה לידה, מפני שצורת האיברים המחותכים מעידה שהיה כאן ולד שלם וכבר נולד, ומספק צריכה לשבת ימי תומה של יולדת נקיבה, כנאמר, ועם נקיבה תילד, ותמה שבועיים כנידתה. וכותבים הרשב"א בהריטב"א, שמה שנאמר שהטמאה לידה, אינו מחמת היד או הרגל בלבד, שהרי מבואר במשנה להלן שצריך שיצא רוב ראשו או רוב גופו, אלא מדובר כשהוחזקה מלאה לפנינו האישה, ועכשיו היא ריקנית, לפיכך דנים אותה שכבר יצאו שער איבריה קודם לכן, ולא הרגישה. אם כן, המפלת יד חתוכה ורגל חתוכה אימו טמאה לידה, ואין חוששים שמה מגוף אטום באו, לא חוששים שמה היד או הרגל באו מגוף של ולד שאינו שלם, שאז אין אימו טמאה לידה. לא אומרים זאת לפי שרוב נשים אינן יולדות ולד אטום. שואלים הראשונים הרי לאל בדף חבדלת עמוד ב', שנינו שהמפלת שפיר מרוקה ממות מאה לידה, אז מדוע במפלת יד או רגל אינה טמאה אלא אם היה להם חיתוך אצבעות, אלא שיש לחלק ביניהם. לפי שאם יפיל השפיר מרוקה מנוטולים לומר שהוא ולד גמור, מה שאין כן כשיפיל הצורת יד בלא חיתוך אצבעות, יש לנו לתלות ולומר כשם שהיד אטומה וחסרה, כך גם באה מגוף אטום. ולפיכך מתארים את אמו. אומרת הגמרא רב חיסדא ורבא בר רבונא, דאמרי תרוויו, שניהם אמרו, על אף שברור לנו שהיה כאן ולד, אין נותנים לה לנהוג ימי תואר ולטהר דמים שתראה בתוך 40 יום להפלתה, כפי שנאמר לגבי יולדת, שאם ילדה זכר יש לה 33 ימי טהרה לאחר שבעת ימי הטומאה, ואם ילדה נקבה יש לה 66 ימי טהרה לאחר שבועיים ימי הטומאה. מבארת הגמרא מה הייתה מה הטעם שאין לה ימי תואר? התשובה, אימה אמור הרחיקה לידתה. עברו כמה וכמה ימים מאז שיצא רוב הוולד לאיברים, ואין אנו יודעים ממתי להתחיל למנות לה, ושמה כבר נסתיימו ימי התואר שלה. וכותב הרן, כשם שאין לה ימי תואר מחמת הספק שמה הרחיקה לידתה, כמו כן מה שאמרו שאימו טמאה לידה זה רק טומאת ספק. מקשה הגמרא על רב חיסדא ורבא בר רבונא ממשנה. מיטיב רב יוסף, יקשה רב יוסף לרב חיסדא ורבא בר רבונא, שנינו במשנה לקמן בדף חפתת עמוד א', המפלת ואין ידוע מה היא פילה, אם זכר או נקבה, תישב לזכר ולנקבה, הרי היא חוששת משום זכר ומשום נקבה. ואיסל כדאי דחים כפי שעולה על דעתך, שבכל כאי גוונה, אופן זה של ספק שילדה עבר, אימה אומרים, הרחיקה לידתה, לתני ולנידה, היה לתנה לשנות, תישב לזכר ולנקבה ולנידה, כדי להשמיענו שאם תראה דם, אין לה ימי תואר. כלומר, לפי דעת המקשה, היה לתנה לשנות, תישב לזכר ולנקבה ולנידה, היינו, שיש לה לחשוש, משום שלושתם, שבועיים מיום הפלתה, הרי היא טמאה לידה, בלא שום ראייה, מחשש שם הילדה נקבה. וחומרת חשש, זכר ונידה, מבואר לכמן בדף למד, שאם ראתה דם ביום ה-34 להפלתה, וחזרה וראתה ביום 41, אם נאמר שהיא נידה בראייה הראשונה, הרי בראייה השנייה נכנסה ל-11 ימי זיווה, שהם ה-11 ימים לאחר ימי נידה, ודיה בשמירת יום אחד בתארה, בלשון השס שומרת יום כנגד יום. אבל מאחר שחוששים גם לימי תואר של זכר, יש להסתפק שמה ראייה של יום 34 הייתה ראיית תואר של זכר, כי אולי עדיין לא הושלמו ימי תארתה, והראייה ביום ה-41 היא תחילת נידה, ואסורה לבעלה עד ליל 48. תרץ את הגמרא, אמר רביי, אין זו ראייה, שכן, היא תנה לנידה? אם התנה היה שונה לנידה, ואמינה הייתי אומר מביאה קורבן ואינו נאכל, שהואיל והוסיף לומר ולנידה, משמע שספק הוא אם היה כאן ולד או לא, שהרי אם היה ולד בוודאי, היה לה ימי תואר ואין לה לחשוש לדם נידה, והיא צריכה להביא חטאת האוף הבאה לספק. דהיינו, שהיא מביאה אוף לחטאתה, אבל הוא אינו נאכל. כי ברגע שזה ספק, הכהן לא יכול לאכול את זה, כי אם זה לא קורבן, הוא אוכל נבילה, כי האוף הזה נמלק ולא נשחט. כמה שמלן, לכך לא שנה התנה ולנידה, אלא רק לזכר ולנקבה, כדי להשמיענו דנאכל, שמביאה קורבן של יולדת ולד ודאי, ונאכל הקורבן, אלא שאין לה ימי תואר מחשש שמה הרחיקה לידתה. מביאה הגמרא הלכה בעניין עובר שהוציא את ידו והחזירה. אמר רבונא, הוציא עובר את ידו והחזירה עם מות מאה לידה, מפני שלידת יד נחשבת לידה. שנאמר בספר בראשית פרק ל"ח פסוק כוח בעניין לידת פרץ וזרח בני יהודה, והיא ולדיתה, והייתן יד, הרי שהתורה מכנה הוצאת יד של עובר בשם לידה. מקשה הגמרא על דינו של רבונא מברייתא. מיטיב רב יהודה, יקשה רב יהודה לרבונא, שנינו בברייתא, הוציא עובר את ידו, אין עמו חוששת לכל דבר. משמע שאינה טמאה טומאת לידה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן לדידי מפרשה למיני דרבונא, אני שמעתי בפירוש מרבונא שפירש את הברייתא כך, לחוש לטומאת לידה חוששת מעת יציאת היד, אבל ימי תואר לא יאבינה לה, לא נותנים לה, עדנה פיקרו ביד שיצא רוב הוולד. ובביאור הדין הזה מצינו שני דרכים בראשונים. א', מה שאמר רבונא לאל, אמו טמאה לידה, הכוונה שטמאה רק 7 ימים כנידה, ורק כשיצא רוב הוולד, תהיה טמאה שבועיים אם הוא ספק נקבה. לפי הביאור הזה היה קשה, מה הוצרכנו לחידושו של רבון, הרי תומת נידה חלה עליה בכל עניין, שהרי אין פתיחת הקבר בלא דם. תרצים הראשונים שרבון הסובר שאפשר לפתיחת הקבר בלא דם. תירוץ נוסף, שמה שאמרו שאין פתיחת הקבר בלא דם, הוא רק אם הייתה לידה גמורה, אבל כאן שהייתה הוצאת יד בלבד, אין זה חשוב פתיחת הקבר שאמרו עליה שאי אפשר בלא דם. הסבר נוסף, מה שאמר רבון האימות תמאה לידה, הכוונה של עניין תומה נתנו לדין של יולדת שתמאה שבועיים מספק, שמה היא נקיבה. חוזרים אל הגמרא שמקשה על תירוצו של רב נחמן. שואלת הגמרא, והה והרי אין אמו חוששת לכל דבר כאמר, כך שנינו, משמע שאף אינה חוששת לתומת לידה. תרצת הגמרא אמר רבי, מה ששנינו אינה חוששת לכל דבר, הכוונה מדאורייתא. אבל מדי רבנן חוששת שחכמים הם שהחמירו בלידת יד, שתהיה נחשבת לידה וממילא היא תמאת לידה. מקשה הגמרא והקרא כאמר, הרי רבונה הוכיח את דינו מפסוק, משמע שהוצאת היד נחשבת לידה מהתורה. תרצת הגמרא לעולם אינה לידה אלא מדי רבנן. וקרא, הפסוק שהביא רבונה כראיה לדבריו, אסמכת בעלמא. זהו רמז בלבד. נשאלת השאלה אם מדאורייתא אינה נחשבת לידה, מה משמעותו של המשך הפסוק ותיקח המיילדת ותקשור על ידו שני למור, זה יצא ראשונה. הרי לא הועילה בקשירתה כלום, כי אינו נחשב בחור. אומר האור החיים הקדוש, יש לומר שהמיילדת טעתה והייתה סבורה שהוצאת היד נחשבת לידה. התורה שלימה כתב שהמיילדת הייתה סבורה שהוא תכף יוסיף לצאת עד שיצרו בו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף כוח עמוד א'. אומרת המשנה המפלת, אישה שהפילה ולד, שהוא טומטום שאין ניכר בו לא זכות ולא נקבות, טומטום הוא מלשון הטום וסגור שלא ניכר אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס או שהפילה ולד שיש לו גם זכות וגם נקבות, והמילה אנדרויגנוס מורכבת משתי תיבות, בלשון יוונית, אנדרו זה זכר וגינוס זה נקבה, כלומר אדם שיש לו סימני זכר ונקבה, תישב לזכר ולנקבה, מכיוון שיש ספק אם הוא זכר או נקבה, מחמירים עליה כיולדת זכר שיש לה ימי טהרה רק עד 40 יום מלידתה, וכיולדת נקבה שיש לה ימי טומאה שבועיים מלידתה, ותישב ימי טומאה 14 יום מלידתה, ולאחריהם תישב 26 ימי טהרה, שהרי 7 ימים מתוך ה-33 של ימי טהרת יולדת זכר מובלעים בתוך ה-14 ימי טומאה של יולדת נקבה, העודפים על של יולדת זכר. וכן אם הפילה תאומים, טומטום וזכר או אנדרויגנוס וזכר, תישב לזכר ולנקבה, מפני שעדיין הוא ספק שמה טומטום או אנדרויגנוס זה נקבה. והגמרא בהמשך תקשה מה החידוש בדין הזה של המשנה, הרי הוא נלמד בפשיטות מהרישא. ממשיכה המשנה ואומרת, הפילה טומטום ונקבה או אנדרויגנוס ונקבה, תישב לנקבה בלבד 14 ימי טומאה ולאחריהם 66 ימי טהרה, מפני שאפילו אם הספק הוא זכר, ימי טומאת וטהרת הזכר מובלעים בתוך של נקבה. מבארת המשנה מאימתי ולד חשוב כנולד ואימות טמאה טומאת לידה. יצא הוולד מחותך שנחתכו איבריו בתוך הגוף ויצאו עבר, או שיצא שלם אך לא כדרכו דרך ראשו, אלא יצא מסורס מאופך דרך רגליו. מי שיצא רובו, מי שיצאו רוב איבריו של הוולד, הרי הוא חשוב כילוד ואימות טמאה טומאת לידה. אבל אם יצא כדרכו דרך ראשו, אין צריך שיצא רוב הוולד, אלא מספיק עד שיצא רוב ראשו, ואז יחשב כילוד. ואיזהו רוב ראשו, מהו השלב ביציאת הראש שהוא חשוב רוב ראשו ואז נחשב כילוד? מי שיצא פדחתו, מצחו. זו המשנה שלנו בדף כוח עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה דין ראשון המפלת טומטום או אנדרויגנוס תישב לזכר ולנקבה. דין שני מפיל התאומים טומטום וזכר או אנדרויגנוס וזכר תישב לזכר ולנקבה. מקשה הגמרא לדין השני של המשנה. אשתא מעתה יש לתמוה, האם כשהפילה טומטום לחודי, הפילה רק טומטום ואנדרויגנוס לחודי או אנדרויגנוס לחוד, אמר התנה שתישב לזכר ולנקבה, מספק שמה זכר הוא או נקבה הוא, הפילה טומטום וזכר או אנדרויגנוס וזכר מבעיה, וכי נצרח התנה להשמיענו שגם באופן זה תישב לזכר ולנקבה, הרי אין בכך תוספת חידוש, שכן יש כאן זכר ודאי שצריכים להחמיר מחמתו כזכר, ויש לחשוש גם לנקבה מחמת הספק. ומסביר הרן את קושיית הגמרא, שמדין הרי שאנחנו למדים שיש דין טהרת יולדת זכר בטומטום ואנדרויגנוס, ואין אנחנו דורשים מהפסוק אישה כי תזריע וילדה זכר, שרק ביולדת זכר ודאי יש עליה דיני יולדת, ולא היולדת טומטום ואנדרויגנוס. אם כן ודאי, באופן שנולד גם זכר ודאי, שיש לה ימי טהרת יולדת זכר. מתרצת הגמרא איצטריך, צריכה המשנה להשמיענו את הדין הזה מפני, שעל אף שבטומטום שנולד לבדו יש ספק אם הוא זכר או נקבה, מכל מקום בטומטום שנולד עם זכר, מהו דתי מה שמה תאמר שאינו ספק, הועיל ואמר רבי יצחק, שממה שנאמר בתורה לשון אישה כי תזריע וילדה זכר, אנחנו למדים כלל, שאם האישה מזרע תחילה יולדת זכר, ואם האיש מזריע תחילה יולדת נקבה, אם כן, האם אני אומר שבאופן זה שילדה שניים, מדהי מזה שהוולד הוודאי הוא זכר, האינמי הטומטום הוא גם כן זכר, שהרי מוכח שהאישה הזריעה תחילה, כמה שמלן, משמיעינו הטענה שאין הדבר כן, אלא האם האפשר לומר ששניהם הזריעו בבת אחת, זו זכר וזה נקבה. הוולד הוודאי הוא זכר, והטומטום הוא אנדרוגנוס, אפשר לומר שהוא נקבה. והסברה הזו שייכת רק בטומטום, שבכל הטומטומים שבעולם יש מהם זכרים ויש מהם נקבות, ולכן שייך לומר שוולד זכר מוכיח שגם הטומטום הנולד עמו זכר, וולד נקבה יוכיח שהטומטום הנולד עמו הוא נקבה. מה שאין כן באנדרוגנוס לא שייך לומר, כן שהרי כולם בריאה בפני עצמה הם, ומאותו המין הם, וכולם או זכרים או נקבות, ולא שייך לומר שאנדרוגנוס הנולד עם זכר הוא זכר, ואנדרוגנוס הנולד עם נקבה הוא נקבה. אלא מה שכתב התנא אנדרוגנוס וזכר, זה אגב זה שכתב טומטום וזכר. כך אומרים הרשב"א ותוספות הראש. מביאה הגמרא עוד נידון התלוי בספק של טומטום ואנדרוגנוס. והצלח מבאר בשם רבו את השייכות של דברי רב לסוגייתנו, שהרי היה לגמרא להביא את דברי רב באחד משאר המקומות בשס שמוזכר בהם, טומטום ואנדרוגנוס, ולא בסוגייתנו שהיא בסוף השס. אלא מפני שממשנתנו אנו למידים שטומטום ואנדרוגנוס הם ספק ואינם בריאה בפני עצמה, שאם לא כן לא היה הדין שתיישב לזכר ולנקבה, שהרי דיני ימי תומה וטהרה נאמרו רק בזכר ובנקבה ולא בבריאה אחרת, ומכיוון שכן היא גם שיטתו של רב, ולכן הביאה הגמרא את דבריו בסוגייתנו. אם כן, אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב בשמו של רב, טומטום ואנדרוגנוס שראו מראה לובן שהוא תומת קרי בזכר, או מראה אודם שהוא תומת נידה בנקבה, והרי הם ספק תמאים, שהרי אין הזכר תמא כשראה אודם ולא הנקבה תמאה כשראתה לובן, אין חייבים על ביאת מקדש. אם נכנסו למקדש בשגגה, אינם חייבים קורבן עולה ויורד כדין תמא שנכנס למקדש. תמא ששכח שהוא תמא ונכנס למקדש, או שהוא זכר שהוא תמא אבל שכח שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, ואחר כך נזכר שהוא תמא ושהיה במקדש, מביא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה קורבן שמביא האדם החוטא לפי יכולתו הכלכלית. העני מביא מן הציפורים, ואם הוא דלי דלות מביא מן הסולת, והעשיר מביא מן הבהמה. אז טומטום ואנדרוגנוס שראו מראה לובן או מראה אודם, אין חייבים על ביאת מקדש, שהרי אינם ודאי טמאים, ואם יביאו קורבן, הרי יש כאן חשש שמביאים חולין לעזרה. ומדברי רב משמע שהוא סובר שאנדרוגנוס הוא ספק זכר ספק נקבה, ולא בריאה בפני עצמה, שאינה לא זכר ולא נקבה, מפני שאם הוא בריאה, גם אם ראו לובן ואודם כאחד, לא היו טמאים, שהרי דיני תומת קרי ונידה נאמרו רק בזכר ובנקבה, ולא במי שהוא בריאה בפני עצמה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אמר רב נחמן, אמר רב, הרי בגמרא במסכת יבמות בדף פי ג' עמוד א' פוסק רב כרבי יוסי, ומשמע שם בגמרא שסובר רב של רבי יוסי אנדרוגנוס זו בריאה בפני עצמה. התירוץ שמה שאומר רבי יוסי שאנדרוגנוס זו בריאה בפני עצמה, אין כוונתו לומר שאינו לא זכר ולא נקבה, אלא שהוא בריאה שהיא ספק זכר וספק נקבה. כך גם מוכח מדברי רבי יוסי עצמו שאמר אנדרוגנוס בריאה בפני עצמה הוא, ולא הכריעו בו חכמים לידה אם זכר אם נקבה. מהלשון לא הכריעו בו חכמים משמע שהחכמים הסתפקו אם הוא זכר או נקבה, ולא שהוא בריאה בפני עצמה ממש. ממשיך רב לומר, ואין שורפים עליהם את התרומה. אם נגעו בתרומה, התרומה אסורה באכילה מספק שמא נטמאה בנגיעתם, אבל אין שורפים אותה שמא הם טהורים. שאם ראה לובן הרי אפשר לומר שהוא נקבה וטהור, ואם ראה אודם הרי אפשר לומר שהוא זכר וטהור, והתרומה לא נטמאה בנגיעתם ואין שורפים תרומה טהורה. מוסיף רב ומחדש, ואף אם ראו לובן ואודם כאחד, גם מראה לובן וגם מראה אודם שבכך, בין אם הם זכר ובין אם הם נקבה, הם טמאים ממה נפשך. מכל מקום הם חייבים על ביאת מקדש, מפני שדין שילוח טמאים מהמקדש לא נאמר על טומטום ואנדרוגנוס, כפי שדורש רב להלן מפסוק. אבל שורפים עליהם את התרומה, מפני שוודאי התרומה נטמאה. ומניין למד רב שבטומטום ואנדרוגנוס אין דין שילוח טמאים מהמקדש, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוקים ב' וג', צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ למחנה תשלחום, ולא יתמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. מפסוקים אלו אנו למדים דין שילוח טמאים מהמקדש, ומזה שחזרה התורה וכתבה מזכר עד נקבה אחר שכבר נאמר קודם לכן לשלח את כל הטמאים, דורש רב מהאיתור שרק בזכר ודאי ונקבה ודאית, יש דין שילוח טמאים מהמקדש ולא בטומטום ואנדרוגנוס שהם ספק זכר, ספק נקבה. ודינו של רב הוא רק בטומאה יוצאת מגופו, כפי שהגמרא דורשת לקמן מהפסוק. רוצה הגמרא להביא ראיה מברייתא לדברי רב. לאימא מסייע לי, אולי נאמר שיש סיוע לרב מהברייתא. שנינו בברייתא, טומטום ואנדרוגנוס שראו לובן או אודם, אין חייבים על ביאת מקדש ואין שורפים עליהם את התרומה. ואף אם ראו לובן ואודם כאחת, אין חייבין על ביאת מקדש, אבל שורפים עליהם את התרומה. מבררת הגמרא מה היא טעמה? מהו טעם הברייתא שאומרת שכשראו גם לובן וגם אודם אין חייבים על ביאת מקדש? לאו, האם זה לא בגלל שסוברת הברייתא שאין בהם דין שילוח טמאים מהמקדש, משום שנאמר מזכר ועד נקבה תשלחו, ודורשים זכר ודאי ונקבה ודאית ולא טומטום ואנדרויגנוס כדרשתו של רב. דוחה אולה את הראיה ואומר, אמר אולה, לא, אל תאמר שהברייתא סוברת כרב שדורשים מהפסוק שאין דין שילוח בטומטום ואנדרויגנוס, אלא המני ברייתא זו בשיטת מי היא הולכת? בשיטת רבי אליעזרי, המחייב קורבן טומאה רק במי שידע במה נטמא ואחר כך שכח מטומאתו. אבל בטומטום ואנדרויגנוס שנטמאו ואינם יודעים אם טומאתם מחמת הלובן או האודם, אין חיוב קורבן טומאה. שאילו רבנן שאינם מצריכים בכל הטומאות שידע במה נטמא כדי לחייבו קורבן, הסברו שגם בטומטום ואנדרויגנוס יש לחייבם קורבן אף שאינם יודעים אם נטמאו בלובן או באודם. לתנן שנינו במשנה במסכת שבועות דף י' עמוד ב' מחלוקת לגבי טמא ששגג ונכנס למקדש. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק ב', או נפש אשר תיגע בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם, הרי זה חייב להביא קורבן עולה ויורד, קורבן לפי יכולתו הכלכלית של החוטא. רבי אליעזר אומר, מסמיכות התיבות השרץ ונעלם ממנו למידים, שרק על העלם שרץ ששגיגתו הייתה באופן ששכח שנטמא בשרץ, אבל ידע שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, הוא חייב קורבן. ואינו חייב קורבן על העלם מקדש. אם הוא זוכר שהוא נטמא בשרץ אבל שכח שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, אז הוא חייב קורבן. רבי עקיבא אומר, מהמשך הפסוק שכתוב בו ונעלם ממנו והוא טמא, יש לדרוש ולדייק מסמיכות תיבות אלו שעל העלם טומאה, דהיינו ששכח שהוא טמא ונכנס למקדש, הוא חייב קורבן. ואינו חייב קורבן על העלם מקדש. אם הוא זכר שהוא נטמא בשרץ אבל שכח שהמקום שנכנס אליו הוא המקדש, אומר רבי עקיבא שהוא פטור מקורבן. ובביאור מחלוקתם אמרינן, אמרה הגמרא שם במסכת שבועות בדף חי עמוד ב', מהי בעיני ומהו ההבדל בין דברי רבי אליעזר לדברי רבי עקיבא? ואמר חזקי, השרץ ונבילה איכה בעיניו. ההבדל בין השיטות הוא באופן שהיו לפני האדם שרץ ונבילה ונגע באחד מהם ואינו יודע במה נגע, ולאחר מכן שכח שנטמא כלל ונכנס למקדש, ולאחר שיצא מהמקדש נזכר שהוא טמא. דרבי אליעזר שמדייק ממה שנאמר בפסוק שרץ טמא ונעלם ממנו, סבר שבכדי להתחייב קורבן על ביאת מקדש בטומאה, בעינן צריך עד דידי בשרץ יטמא בנבילה יטמא. צריך שיידע בתחילה אם נטמא בשרץ או בנבילה, וזה נעלם ממנו. ולא מספיק שיידע שנטמא. ורבי עקיבא שלומד מהסמיכות של ונעלם ממנו והוא טמא, הוא סבר, לא בעינן, אין צריכים שיידע במה נטמא, אלא די בכך שיידע שנטמא וזה נעלם ממנו. עכשיו אולה מבאר כיצד דין הברייתא לאל בטומטום ואנדרויגנוס נשנה כדעת רבי אליעזר. לאו, האם לא נאמר שאמר רבי אליעזר אתם שם במשנה במסכת שבועות דבעינן, שצריך דידה אי בשרץ איתמי אי בנבילה איתמי, שבכדי להתחייב קורבן על ביאת מקדש בטומאה, צריכים שידע במה נטמא, אם על ידי שרץ או על ידי נבילה. החנמי גם כאן לגבי טומטום ואנדרויגנוס, בעינן דידה אי בלובן איתמי אי באודם איתמי. בכדי שיתחייב קורבן, צריך שידע אם הוא זכר ונטמא על ידי לובן, או שהוא נקיבה ונטמא על ידי אודם. ובמה שכתבה הברייתא, שאם ראו לובן ואודם ונכנסו למקדש הם פטורים, זה מפני שאינם יודעים במה נטמאו, כשיטת רבי אליעזר. אבל לרבי עקיבא דאמר משום טומאה מחייב, שאם ידע שהוא טמא, הוא חייב על ביאת מקדש, ואפילו שאינו יודע באיזה טומאה נטמא, החנמי גם כאן בענייננו, הטומטום או האנדרויגנוס שראה לובן ואודם, משום טומאה מחייב, חייב על ביאת מקדש בטומאה, משום שהוא יודע שהוא טמא, אפילו שאינו יודע באיזה טומאה. ולא כדברי רב שדורש מהפסוק שאין דין שילוח טמאים שייך כלל בטומטום ואנדרויגנוס. מקשה הגמרא על שיטתו של רב, ורב הסובר שאין דין שילוח טמאים מהמקדש שייך בטומטום ואנדרויגנוס, מה ישנה מה שונה איסור ביאת מקדש בטומאה דלא שלא שייך בהם דכתיב, מפני שכתוב איתור בפסוק מזכר ועד נקבה תשלחו, ודרש רב שדווקא זכר ודאי ונקבה ודאית אסור להם להיכנס למקדש בטומאה, ולא טומטום ואנדרויגנוס שהם לא ודאים זכר ונקבה. יחי אם כך תרומה נמי, גם אם נגעו בתרומה לא נשרוף אותה. דכתיב, כתוב לגבי תרומת זב, זאת תורת הזב ואשר תיצא ממנו שכבת זרע לתמבה ועדבה בנידתה, ועזב את זובו לזכר ולנקבה. פסוק בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ל"ב, נדרוש ממה שהעריכה התורה וכתבה לזכר ולנקבה, שדווקא זכר ודאי ונקבה ודאית שייך בהם דיני תומה יוצאת מגופם, ולא בטומטום ואנדרויגנוס, שאפילו אם ראו לובן ואודם יהיו תיאורים. והפסוקים הללו מדברים בכל תומות היוצאים מגופו, ולא רק בתומת זיווה כמו שכתוב בהם, ואשר תיצא ממנו שכבת זרע והדבה בנידתה. ולכן מקשה הגמרא שגם כשראו לובן שהוא תומת קרי ואודם שהוא תומת נידה, נלמד מפסוק זה שהם תיאורים. רצת הגמרא לגבי תומת זיווה, לא ממעטים מכך טומטום ואנדרויגנוס, מפני שההוא מה שנאמר לגבי זיווה זכר ונקבה אינו מיותר, אלא מבא אלה צריך אותו לחדר רבי יצחק, לדרשתו של רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, לקמן בדף למד עמוד ב', כתבה התורה לגבי זיווה את המילה לזכר, בכדי לרבות את המצורע ולהקישו להשוותו לזב לגבי מעיינותיו. כלומר, כשם שזב כל המשקים שיוצאים מגופו כגון הרוק שלו ומימי הרגליים שלו יש להם דין אב התומה ומתמים את הנוגע בהם, כנאמר וכי ירוק הזב בתאור וכיבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב, ולמידים ירוק לשאר המעיינות היוצאים מגופו של הזב, כך גם מצורע מעיינות היוצאים מגופו הרי הם אב התומה. ומה שכתבה התורה לגבי זיווה את המילה ולנקבה זה בכדי לרבות את המצורעת למעיינותיה שיתמו כזב. שואלת הגמרא, כשם שתיבות זכר ונקבה אמורים לגבי זיווה באים לדרשה אחרת, ולכך אינם ממעטים טומטום ואנדרויגנוס, האי נמי, גם תיבות מזכר עד נקבה אמורים לגבי שילוח טמאים מהמקדש, אינם יכולים למעט, שהרי מבא אלי צריך אותם לדרשה אחרת, ששנינו בברייתא. אומרת הברייתא שממה שהעריכה התורה לגבי שילוח טמאים וכתבה מזכר עד נקבה למידים, שכל דין שילוח טמאים מהמקדש שייך רק במי שדינו כזכר ונקבה, שהם כל אדם ויש להם טהרה לידי טבילה במקווה, שיש לו טהרה לידי טבילה במקווה, פרט לכלי חרס טמא, שאין לו טהרה לידי טבילה במקווה, אלא טהרתו בשבירה. כאן נאמר לגבי טומאת שרץ, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמא ואותו תשבורו, שאינו טעון שילוח מהמקדש. ואם נכנס למקדש, אין ציווי להוציאו, אלא שוברו במקומו ושבירתו זוהי טהרתו. אלו הם דברי רבי יוסי. אם כן, שואלת הגמרא, כשם שתיבות זכר ונקבה אמורים לגבי זיווה באים לדרשה אחרת ולכן אינם מעטים טומטום ואנדרויגנוס, גם התיבות מזכר עד נקבה אמורים לגבי שילוח טמאים מהמקדש אינם יכולים למעט. תרץ את הגמרא, על אף שנצרח הפסוק לדרשתו של רבי יוסי, עדיין יש איתור בפסוק שנוכל ממנו ללמוד את דרשתו של רב. שהרי אם כן, אם הפסוק בא רק כדי למעט כלי חרס, נכתוב רחמנא תכתוב התורה, אדם תשלחו ולא תכתוב מזכר עד נקבה, ונדרוש שכמו שאדם יש לו טהרה במקווה, כך כל דבר שיש לו טהרה במקווה שייך בו דין שילוח טמאים, ונמעט כלי חרס, מזה שכתבה התורה מזכר עד נקבה, למידים למעט טומטום ואנדרויגנוס. מנסה הגמרא לדחות את התירוץ הזה ולומר, וכי תימא אם תרצה לדחות ולומר, שלא כתבה התורה אדם תשלחו משום דאי כתב רחמנא, אם התורה הייתה כותבת אדם תשלחו הוה אמינא, הייתי יכול לומר שדווקא באדם שייך דין שילוח, אבל בכלי מתכות לא, והכוונה לכל הכלים שיש להם טהרה במקווה. ולכן כתבה התורה מזכר עד נקבה בכדי שנמעט רק כלי חרס שאין לו טהרה במקווה, אבל נרבה כלי מתכות. מיישבת הגמרא את התירוץ ואומרת, גם אם היה כתוב בפסוק אדם תשלחו, לא היינו ממעטים כלי מתכות, שהרי בתחילת פרשת שילוח טמאים כתבה התורה, צב את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, ומתיבות וכל טמא לנפש נפקה, היינו למידים לרבות כלי מתכות. ועל כורחנו, מתיבות אדם תשלחו, היינו ממעטים רק כלי חרס שאין להם טהרה במקווה. ואם כן, תיבות זכר ונקבה שכתבה התורה למה לי, הרי הם מיותרים בפסוק, אלא מוכרחים אנו לדרוש לחדריו, למעט טומטום ואנדרויגנוס. שואלת הגמרא, ואם הכולי לחדריו הוא דעתה, נאמר שכל מה שכתבה התורה מזכר עד נקבה בא לדרוש מכך רק למעט טומטום ואנדרויגנוס, כדרשתו של רב ולא למעט כלי חרס. משיבה הגמרא, אם כן, אם התורה לא באה למעט למעט כלי חרס, נכתוב, היא הייתה כותבת זכר ונקבה תשלחו. מהי, מדוע העריכה התורה וכתבה מזכר ועד נקבה? מכאן שהמילה עד באה לרבות כל דבר שיש בו דין ששייך מזכר ועד נקבה, והוא עד כל דבר שיש לו טהרה לידי טבילה במקווה ולמעט כלי חרס. מקשה הגמרא על דברי רב, יחי, אם אכן יש לדרוש מהפסוק מזכר עד נקבה, שאין דין שילוח טמאים מהמקדש בטומטום ואנדרויגנוס, למה אמר רב את דינו דווקא כשראו לובן ואודם? הרי גם כי איתמי כשנטמאו בשאר תומות, כגון תומת מת ושרץ, לא לשלחו, לא יהיה בהם דין שילוח. תרץ את הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק מזכר, ודורש זאת רב כמו מן הזכר. והכוונה היא שמה שהתורה ממעטת טומטום ואנדרויגנוס מדין שילוח, הוא רק מתומה הפורשת מן גופו של הזכר. ועוד מקשה הגמרא על דברי רב, וכל איך הדכתיב, וכי בכל מקום שכתוב בפסוק מזכר, עד נקיבה למעותי טומטום ואנדרויגנוס הוא דעתה. בא הפסוק למעט טומטום ואנדרויגנוס, וכוונת הגמרא להקשות שמדברי רב משמע, שבמקום שהתורה כותבת זכר ונקיבה, הפסוק בא למעט טומטום ואנדרויגנוס, ואפילו שאין בפסוק כל מיעוט נוסף, שהרי לדעת רב האות מם של מי זכר וכן המילה עד, באים לדרשות אחרות כמו שדרשה הגמרא לעיל. והה שואלת הגמרא הרי לגבי ערכין, האומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, עליו לשלם להקדש כפי הערך הקצוב בפרשת ערכין. דכתיב בו, נאמרה בו המילה הזכר. כנאמר בפרשת ערכין, איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל כסף בשקל הקודש, ואם נקבה היא, והיה ערכך 30 שקל. וטניה שנינו בברייתא, ממה שכתבה התורה הזכר ולא כתבה זכר ללא ה' הידיעה, למידים שדווקא בזכר יש דין ערכין ולא בטומטום ואנדרויגנוס, שאומר ערך אחד מהם עליי, אז הוא לא משלם כלום להקדש. ממשיכה הברייתא ודורשת, יכול היית לפרש שמיעתה התורה רק שלא יהיה נערך הטומטום או האנדרויגנוס בערך הקצוב באיש זכר, אבל יהיה נערך בערך הקצוב באישה. תלמוד לומר מלמדנו הכתוב במה שאמר הזכר, ואם נקבה, שמעמילה אם המיותרת בפסוק למידים שדווקא על זכר ודאי ונקבה ודאית, מי שאומר ערך אחד מהם עליי משלם ערכם להקדש, ולא על טומטום ואנדרויגנוס. מדייקת הגמרא מן הברייתא, משמע מן הברייתא, טעם, הטעם שממעט את טומטום ואנדרויגנוס ומפני דכתיב, כתבה התורה הזכר ואם נקבה. אז יתרה בכך התורה את ההות A ואת המילה אם, ולא כתבה זכר ונקבה. משמע המזכר ונקבה לא ממעט, שמתיבות זכר ונקבה עצמם אין למידים למעט טומטום ואנדרויגנוס. תרצת הגמרא, אכן גם אם אין איתור בפסוק יש למעט טומטום ואנדרויגנוס מן תיבות זכר ונקבה. מה שלגבי הערכים צריך איתור בכדי למעטם, זה מפני שההוא מה שכתבה התורה לגבי הערכים זכר ונקבה מבא אלי, הוא נצרך בכדי לחלק בין ערך איש לערך אישה, ולומר שלכל אחד יש את הערך הקצוב לו בפסוק. וכיוון שגוף הפסוק אינו מיותר, הוסיפה התורה וכתבה הזכר ואם נקבה, בכדי למעט טומטום ואנדרויגנוס. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ליל בדף כוח עמוד א', מימתי ולד חשוב כנולד ואז אימו טמאה טומאת לידה. יצא הוולד מחותך שנחתכו איבריו בתוך הגוף ויצאו עבר עבר, או שיצא שלם, אבל לא כדרכו דרך ראשו, אלא יצא מסורס מאופח דרך רגליו. מי שיצא רובו, מי שיצאו רוב איבריו של הוולד, הרי הוא חשוב כילוד, ואימו טמאה טומאת לידה. אבל אם יצא כדרכו דרך ראשו, אין צריך שיצא רוב הוולד, אלא מספיק עד שייצא רוב ראשו, ואז יחשב כילוד. ואיזה הוא רוב ראשו? מהו השלב ביציאת הראש שהוא חשוב רוב ראשו ואינו נחשב כילוד? מי שיצא פדחתו, דהיינו מצחו. מבארת הגמרא, באיזה אופן שנינו שביצא מחותך רק מי שיצא רובו הוא חשוב כנולד. אמר רבי אלעזר, מה ששנינו שביצא מחותך איברים איברים אינו חשוב כנולד עד שיצא רובו, זה אפילו אם הראש יצא עמהן עם שאר האיברים, ואין אנחנו אומרים שאם יצא הראש הוא חשוב כנולד על אף שלא יצא רובו. רבי יוחנן אמר, לא שנו לא נשנת דין זה אלא באופן שאין הראש יצא עמהן. אבל אם הראש יצא עמהן, הרי הוא חשוב כנולד. והמילים הראש פותר לא גורסים פה, שהרי הלשון הזו שייכת רק לגבי בכור, שהוולד הנולד פותר את הנולד אחריו מן הבכורה. אז אגב, שגרת הלשון כתבה הגמרא גם בסוגייתנו את הלשון הזו. מבררת הגמרא, במה נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן? לימה בדשמואל כמפלגי. האם יש לומר שנחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן בדינו של שמואל? דאמר שמואל, אין הראש פותר בנפלים. כלומר, אם הייתה מעוברת תאומים שאחד מהם הוא נפל שלא נגמרה צורתו, אם הנפל הוציא את ראשו תחילה מן הרחם והחזירה, ואחר כך נולד הוולד השני, אין יציאת ראשו של הנפל נחשבת כלידה ואינה פותרת את הנולד אחריו מן הבכורה, אלא השני נחשב כבכור, וחייב האב לפדותו. וטעמו בזה, מפני שכל מה שהראש חשוב ככל הגוף הוא רק בוולד חי. כנאמר בספר בראשית פרק ז' פסוק כ"ב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. דורש מכך שמואל שמי שיש בו נשמת חיים, עיקר גופו הוא אפיו, דהיינו ראשו, ולא נפל שאינו עתיד לחיות. וכל זה אמור דווקא בנפל, אבל אם כלו לו חודשיו, אלא שמת הוולד, גם לשמואל מי שיצא ראשו, הרי הוא חשוב כנולד. כך מסביר המהרש"א. אם כן אומר שרבי אלעזר הסובר במחותך שיצא ראשו שאינו חשוב כנולד, סובר כשמואל. ואילו רבי יוחנן חלוק על שמואל. דוחה הגמרא ואומרת, דינו של שמואל הוא באופן שהנפל שלם ואינו מחותך. ולכן יש לומר שבשלם כולי אלמא לא פליגי. כולם אינם חלוקים אלא סוברים שמי שיצא ראשו הוא חשוב כנולד, ולא כדברי שמואל. כי פליגי, באיזה אופן נחלקו רבי יוחנן ורבי אלעזר? בנפל מחותך. דמר סבר שרבי אלעזר סובר שדווקא בבלת שלם הוא דקח השיב. הראש חשוב ככל הגוף, ומשיצא הראש הרי הוא חשוב כנולד. אבל במחותך לא ככה השיב. אבל במחותך אין הראש חשוב. ומר סבר, ורבי יוחנן סובר שבמחותך נמי חשיב. במחותך גם כן הראש חשוב. הגמרא פה מביאה לישנה אחרינה, וצריך לציין שמסורת הש"ס מוחק את הנאמר בסוגריים, וכך כותב המהרש"א שנוסחה זו אינה מובאת בגמרות הישנות. אבל הרשב"א כתב שיש לגרוס בגמרא כפי המובא בסוגריים. אז אנחנו נגרוס את אשר אמור בלישנה אחרינה. לשון אחרת בביאור המחלוקת בין רבי אלעזר לרבי יוחנן, ממה שנחלקו האמוראים בדברי משנתנו שדיברה במחותך. יש לדייק טעם, מה הטעם שנחלקו, אם ביצא ראשו נחשב כנולד או לא, זה מחמת די יצא מחותך או מסורס. הכתקנו, אבל אם יצא שלם ודרך ראשו, משמע, שמודים שהראש פותר, הרי הוא חשוב כנולד. נמצא לפי הדיוק הזה. דתרוויו להתלו דשמואל, שני האמוראים, רבי אלעזר ורבי יוחנן, חלוקים על דברי שמואל. דאמר שמואל, אין הראש פותר בנפלים, ואפילו כשיצא שלם כדרכו, אין הראש פותר. ואילו רבי אלעזר ורבי יוחנן סוברים שכשיצא שלם, אז מי שיצא ראשו, הרי הוא חשוב כנולד. איקא דמתנילא להא שמיטתא באפי נפשא. יש ששנו את מאמר הגמרא שהביאה את מחלוקתם של רבי אלעזר ורבי יוחנן כמאמר בפני עצמו ולא שנחלקו בביאור משנתנו. וכך שנו, אמר רבי אלעזר, אין הראש שנלפל, וחייבים לומר שמדובר דווקא בנפל, כאילו בבלד בן קיים עמודים כולם שמי שיצא ראשו, הרי הוא חשוב כנולד, כפי שאמרה המשנה. אם כן, אמר רבי אלעזר, אין הראש של הנפל חשוב כרוב האיברים, ולכך אפילו בשיצאו רוב האיברים הוא חשוב כנולד, אם יצא רק הראש אינו חשוב כנולד. רבי יוחנן אמר, הראש חשוב כרוב האיברים, ולכך גם כשיצא הראש בלבד, הוא חשוב כנולד. ולפי שיטה זו, כיוון שמחלוקתם לא נאמרה על משנתנו, נמצא שנחלקו בין בבלת שלם ובין במחותך. וכמפליגי ונחלקו בדינות דשמואל, שרבי אלעזר סובר כשמואל ורבי יוחנן חלוק עליו. מקשה הגמרא ממשנתנו על רבי יוחנן. והקושייה הזו שמקשה הגמרא זה לפי כל אופני הביור של המחלוקת של האמוראים לאיל, שהרי לפי כל האופנים סובר רבי יוחנן שבלד מחותך שיצא ראשו הוא חשוב כנולד. כך מסביר המהרש"א. אם כן, הקושייה על רבי יוחנן תנן שנינו במשנתנו, יצא הבלד מחותך או מסורס, מי שיצא רובו של הבלד הרי הוא חשוב כילוד. מדייק את הגמרא מידקה אמר ממה שאמר התנא במשנה באופן השני או מסורס, מכלל דמחותך כתקנו. משמע מזה שבאופן הראשון ששנינו שיצא מחותך, דיבר התנא, כשלא יצא מסורס, לא יצא מאופך דרך רגליו, אלא כתיקונו. כדרכו שיצא הראש תחילה וכאמר, וגם על כך אמר התנא שרק מי שיצא רובו של הבלד, הרי זה חשוב כילוד, ולא די ביציאת הראש. קשיא לרבי יוחנן, קשה מכך על רבי יוחנן הסובר, שאפילו במחותך אם יצא הראש, הרי הוא חשוב כנולד, ואפילו שלא יצא רובו. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, רבי יוחנן יוכל לתרץ ולומר לך, אימה, יש לך לומר שאין כוונת התנא לדבר על שני אופנים שיצא מחותך דרך ראשו, יצא שלם מסורס דרך רגליו, אלא הכל אופן אחד הוא, שיצא מחותך וגם מסורס, ורק באופן זה אמר התנא שאינו חשוב כנולד עד שיצא רובו. אבל באופן שיצא ראשו תחילה, הסבור התנא שאף במחותך הוא חשוב כנולד. מקשה הגמרא, והא והרי או מסורס קטני, שנינו את המילה או, המילה או מחלקת את דברי התנא לשני אופנים נפרדים, ואם כן משמע שכשאמר התנא מחותך כוונתו לאופן שיצא כדרכו דרך ראשו, תרץ את הגמרא מה שאמר התנא או אחי כאמר, כך כוונתו לומר, יצא הבלד מחותך או יצא שלם, וזה וזה, ובשני האופנים הללו יצא מסורס, הוא יצא מאופך דיינו דרך רגליו, הדין הוא שמי שיצא רובו הרי זה כילוד, אבל אם יצא דרך ראשו, אף אם לא יצא רובו הוא חשוב כנולד, וזה כדברי רבי יוחנן. רב פאפה מבאר שרבי אלעזר ורבי יוחנן נחלקו במחלוקת תנאים. אמר רב פאפה, מחלוקתם של רבי אלעזר ורבי יוחנן כתנאי, שנויה כמחלוקת תנאים, שכך שנינו בברייתא, יצא הבלד מחותך איברים איברים, או שיצא שלם אבל מסורס, הפוך דרך רגליו הוא יצא, אז מי שיצא רובו הרי הוא חשוב כילוד. רבי יוסי אומר, מי שיצא כתקנו, רק מי שיצא דרך ראשו הוא חשוב כנולד. אבל אם עדיין לא יצא ראשו, אף שיצאו רוב איבריו אינו חשוב כנולד. ואירת הגמרא מייקה אמר, מה כוונת דברי רבי יוסי? הרי אם יצא שלם דרך רגליו ויצא רובו, אין סברה לומר שלא יהיה חשוב כנולד. אמר רב פאפה ליישב את דברי רבי יוסי, אחי כאמר, כך יש לי גרוס בדברי הברייתא. יצא הבלד מחותך וגם מסורס, מי שיצא רובו הרי הוא כילוד. משמע מדברי תנא קמא, אקה תקנו, אם יצא הבלד כדרכו שיצא הראש תחילה, גם אם יצא מחותך הראש פותר, ביציאת הראש הוא חשוב כנולד. ואילו רבי יוסי אומר, מי שיצא רובו כתקנו, ויצא מחותך אינו נחשב כנולד, עד שיצא גם רובו וגם דרך ראשו. אבל ביצא שלם, מודה רבי יוסי שאף אם יצא דרך רגליו, מי שיצא רובו הרי הוא חשוב כנולד. ובכך נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן. רבי אלעזר סובר כרבי יוסי שבמחותך, אף אם יצא ראשו אינו חשוב כנולד, ורבי יוחנן סובר כתנא קמא, שאף במחותך מי שיצא ראשו, הרי הוא חשוב כנולד. מה תקיף לרב זביד, מקשה רב זביד על רב פאפה, מכלל, מתוך דבריו של רב יוסי, לפי ביורו של רב פאפה משמע, דבמסורס שאם יצא הוולדה והמחותך דרך רגליו, רובו נמי לא פותר. אף אם יצא רובו, אינו חשוב, כנולד. שהרי רבי יוסי לא דיבר על מה שדייקו מדברי תנא קמא, שאם יצא מחותך דרך ראשו, אז מי שיצא ראשו הרי הוא חשוב כנולד. כי באופן זה רבי יוסי מודד את תנא קמא. אלא, רבי יוסי דיבר על עצם דברי תנא קמא שאמר, שאם יצא מחותך, מי שיצא רובו הוא חשוב כנולד. ועל זה אמר רבי יוסי, שרק אם גם יצא ראשו הוא חשוב כנולד. והקיימלן הרי מקובל בידינו בכל התורה כולה, דרובו ככולו. שרוב הדבר יש לו דין ככל הדבר, כפי שלמדנו במסכת נזיר דף מ"ב ובמסכת אוריות דף ג' עמוד ב'. ואם כן גם כאן, כשיצא רובו, הרי הוא כמו שיצא כולו, אף אם עדיין לא יצא ראשו. כוח הקושייה הזו, אלא אמר רב זביד, רב זביד מבאר את דברי רבי יוסי באופן שונה. אחי כאמר, כך נאמרו דברי הברייתא. תנא קמא אמר שאם יצא הוולד מחותך וגם מסורס, מי שיצא רובו, הרי זה כילוד. נדייק מדבריו, כתקנו, אם יצא הוולד כדרכו שיצא הראש תחילה, אף במחותך הראש פותר, הרי הוא חשוב כנולד, כפי שפרש רב פאפה את דברי תנא קמא. על הדיוק הזה חולק רבי יוסי. רבי יוסי אומר, אי מתי יציאת הראש בלבד מחשיבתו כילוד? רק מי שיצא כתקנו לחיים, שיצא דרך ראשו שלם כדרך שהוולדות החיים יוצאים. אבל במחותך, אף אם יצא דרך ראשו, אינו חשוב כנולד עד שיצא רובו. ובמחלוקתם של תנא קמא ורבי יוסי נחלקו האמוראים. רבי אלעזר סבר כרבי יוסי שאין הראש של המחותך חשוב ככל הגוף, ורבי יוחנן סבר כתנא קמא, שאף במחותך מי שיצא ראשו, הרי הוא חשוב כנולד. ומביאה הגמרא ראיה לביורו של רב זביד. תניא נמי אחי, שנינו כן בברייתא אחרת כפי שביאר רב זביד, יצא מחותך וגם מסורס, מי שיצא רובו הרי זה חשוב כילוד על אף שעדיין לא יצא ראשו. אבל אם יצא כתקנו דרך ראשו, הראש פותר, הרי הוא חשוב כנולד. רבי יוסי אומר, רק מי שיצא כתקנו לחיים, הוא חשוב כנולד, ולא ביצא מחותך. מבאר את הברייתא, והיזה הוא כתקנו לחיים, מאימתי ביצא הוולד שלם דרך ראשו הוא חשוב כנולד, שהרי כשאמרה הברייתא מי שיצא כתקנו לחיים, אין כוונת הברייתא לומר שזהו השלב בלידה שמאז נחשב הוולד כנולד, אלא זה בא לומר שאם יצא כדרכו הוא חשוב כנולד, וכעת בא הברייתא לומר מהו השלב שמאז נחשב הוולד כנולד. משיבה הברייתא, מי שיצא רוב ראשו של הוולד הוא כבר חשוב כנולד. הביאה הברייתא מחלוקת מהו רוב ראשו, ואיזה הוא רוב ראשו, מהו השלב ביציאת הראש שנחשב בו, שיצא רוב ראשו של ולד ויהיה כנולד. רבי יוסי אומר, מי שיצאו צדעיו, הרקות שבצידי מצחו של הוולד, אבא חנן, משום משמו של רבי יהושע אומר, מי שיצא פדחתו, מצחו. יש אומרים שזה נחשב כבר מי שיראו קרני ראשו, שנראה גובה ראשו שסמוך לעורף, הוא נחשב כנולד. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף חפתת עמוד א'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' ב' פסוקים ב' עד ה', שיולדת זכר טמאה שבעה ימים, אפילו בלא ראיית דם. בסוף היום השביעי תובלת ונטהרת, וכל הדמים שתראה מאז ועד יום ה-40 ללידתה טהורים. יולדת נקבה טמאה 14 יום, ובסוף 14 תובלת ונטהרת, וכל הדמים שתראה מאז ועד יום ה-80 ללידתה טהורים. המשנה שלפנינו בדף חפתת עמוד א', דנה באישה שהפילה ואינה יודעת מה הפילה, כיצד תנהג בעניין ימי תומתה וטהרתה. אומרת המשנה, המפלת ואין ידוע מהו, מה הפילה, זכר או נקבה, אבל ברור לה שהיה זה ולד, תישב ותנהג מספק כחומרי הדינים שנאמרו לגבי יולדת זכר שאין לה אלא 40 ימי תואר, וגם כחומרי הדינים שנאמרו לגבי יולדת נקבה שתמאה שבועיים. הרן מעמיד את הרשע של המשנה כשלא הפילה ולד שלם, אלא יד או רגל מחותכות בצורתן כראוי, חיתוך אצבעות, והחידוש הוא שיש לה דין של יולדת ודאי. ויאחל קורבן היולדת שתביא, ולא חוששים שמה היה הוולד אטום, דהיינו מעוך וחסר, ואינה בדין יולדת ומספק לא יאחל קורבנה. אבל אומרת המשנה, אם אין ידוע אם ולד היה מה שהפילה, אם לאו, אולי היה זה רק רוח שאין ממשות של ולד, תישב ותנהג מספק כחומרי הדינים שנאמרו לגבי יולדת זכר, וגם כחומרי הדינים שנאמרו לגבי יולדת נקבה, ולנידה, וגם תנהג לחומרה, כמי שלא ילדה ולד כלל, שאין לה ימי תואר כלל, וכל דמים שתראה באותם ימים טמאים, משום נידות. ולכאורה צריך ביור לעניין מה נאמר כאן, שנוהגת גם כיולדת זכר, אם לעניין שלא תנהג עריכות ימי תואר של נקבה, הרי בלאו הכי מחמירה להתאמה כנידה על ידי ראיית דם ככל אישה, ואינה נוהגת ימי תואר כלל, ואם לעניין שבעת הימים הראשונים לומר שתמאה בהם גם בלא ראיית דם, הרי ממילא כך דינה מחמת שנוהגת כיולדת נקבה. ולכמן בדף למד אומר רשי, הגמרא תבאר זאת. זוהי המשנה שלנו בדף כ"ט עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא את דינו של רבי יהושע בן לוי ומקשה עליו במשנתנו. אמר רבי יהושע בן לוי, אישה מעוברת שעברה נהר והפילה נפל לתוכו ואינה יודעת אם הפילה ולד או רוח, מביאה קורבן יולדת ונאכל קורבנה לכהנים כדין המפלת ולד ודאי. היולדת וכן המפלת עובר מביאה לאחר סיום ימי טהרתה שני קורבנות עולה מוקרבת כליל וחטאת הנאכלת לכהנים. אבל בספק יולדת, אמנם מביאה עוף לחטאת תור בן יונה ומקריבים אותו מספק, אבל כיוון שאינו נשחט אלא נמלק, לא יכולים הכהנים לאוכלו, כיוון שאם באמת היא פטורה, הרי היא נבילה מחמת מליקותו ואסור באכילה. אז אם כן אומר רבי יהושע בן לוי, אישה מעוברת שעברה נהר והפילה נפל לתוכו ואינה יודעת אם הפילה ולד או רוח, מביאה קורבן יולדת ונאכל קורבנה לכהנים, כדין המפלת ולד ודאי, מפני שאומרים הלך ותכריע את הספק אחר רוב נשים, ורוב נשים ולד מעליה ילדן, ולד גמור הם יולדות או מפילות, ולכן מניחים שהפילה ולד גמור וחייבת בקורבן יולדת בוודאות. מקשה הגמרת נן, שנינו במשנתנו, אם אין ידוע אם ולד היה מה שהפילה, תישב לזכר ולנקבה ולנידה, דהיינו שחוששים גם שם הילדה רוח ואין לה ימי תואר של יולדת. ואם תראה דם אחר הלידה, תמאה נידה, ולפי רבי יהושע בן לוי, עמי תישב לנידה, מדוע נתמת אישה זו בתומת נידה כשרואה דם? לימה נאמר עליך אחר רוב נשים, ורוב נשים ולד מעליה ילדן, ומחמת כן נניח שהפילה ולד ולא רוח. ונתאר את הדמים שתראה בימי התואר של היולדת זכר, דהיינו, שתתאמה מספק 14 ימים אחר הלידה שם הילדה נקבה, ולאחר מכן נתאר את הדמים שתראה עד יום 40 ללידה שם הילדה זכר. וודאי לא חלק המקשה על כך שרוב נשים יולדות ולד גמור, אלא שהוא סובר שאצל המפילות אין רוב שמפילות ולד גמור, ולכן יש לחשוש שיפיל הרוח. מתרצת הגמרא מתניתין, משנתנו עוסקת באופן שלא הוחזקה אישה זו עוברה כמעוברת, ולכן מסתפקים אולי יפיל הרוח. וכי כאמר רבי יהושע בן לוי, מה שאמר רבי יהושע בן לוי, רוב נשים ולד מעלי הילדן יולדות ולד גמור, מדובר כשהוחזקה עוברה, ומשום כך מניחים שהפילה ולד גמור. והכוונה היא שהוכר העובר לכל הרואה את האישה, דהיינו לאחר 3 חודשים מתחילת העיבור. כך אומר האור זרוע, אבל החתם סופר מסתפק, אולי מדובר אפילו כשיש סימנים פחות מובהקים לעיבור. מן התירוץ הזה משמע שברישה של משנתנו מניחים שהפילה ולד מחמת שהוחזקה מעוברת ולא מחמת שראתה שהיה זה ולד וכדומה. מקשה הגמרא על רבי יהושע בן לוי מברייתא עוסקת בדיני בחור בהמה טהורה. תשמע בו ושמע הוכחה ממה ששנינו בברייתא בהמה שיצא לרעות באחו, כשהיא מלאה, כשהיא מעוברת, ובאה בחזרה באותו יום כשהיא ריקנית ללא עיבור, ואין ידוע אם ילדה שם ולד או רוח, הבא אחריו הוולד שיוולד לאחר מכן, אם יהיה זכר, יחשב בחור מספק, כי אולי ילדה ביציאתה לאחו, והוא היה הבחור, ואולי פיל הרוח, וזה הבחור שלה. והדין הוא שאין חובה לתת אותו לכהן כדין בחור ודאי, כי בממונות הכלל הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, והוולד הוא בידי הבעלים, והכהן אינו יכול להוציאו מספק. אבל כיוון שאסור לאכול בחור תמים מבלי שיוקרב כהלכתו, ממתינים לו עד שיפול עמום, שפוסלו מהקרבה. אז אם כן, הספק שמא עכשיו ילדה רוח ולא ולד, ולא נפטר הרחם מן הבכורה, ולדברי רבי יהושע בן לוי קשה, המים, מדוע חוששים לך? הרי יש לנו לומר עליך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות ולד מעלי הילדן. ואם כן, יש להניח שאתה כבר ילדה ולד גמור ופטרה את הרחם מן הבכורה, והי הוולד הזה שיוולד אחריו, פשוט הוא אינו בכור. מתרץ את הגמרא, אמר אבינה, הטעם שחוששים שמא השני בכור, משום דאיקה למימר, כיוון שבנידון שלפנינו יש לומר שאין לילך אחר הרוב, שהרי בלידות סתם רוב הבהמות יולדות דבר הפותר את הוולד הבא אחריהן מדין בכורה, כי רוב הלידות הם ולד גמור, וממילא נולד אחריו אינו בכור, ומיעוטן, מיעוט הבהמות יולדות דבר שאינו פותר מבכורה, דהיינו שמפילות נפל שאינו נחשב ולד, וממילא נולד אחריו הוא בכור. וכן בסתם לידות כל הבהמות היולדות ולד גמור מתנפות, מפרישות ליחה מגופן יום לפני הלידה, וזו הבהמה שבברייתא, הועיל ולא תנפה ביום שלפני יציאתה לאחו, איתרא לרובה, נחלש לגבי הכוחו של הרוב לומר שילדה ולד גמור, ונשאר הדבר בספק. מקשה הגמרא, אם אכן כל הבהמות היולדות ולד גמור מתנפות, היה לנו לומר, באופן זה מידה לא מתנפה, ממה שלא תנפה הבהמה קודם לידתה באחו, מוכח בוודאות שלא ילדה. ולד, אל הרוח. אם כן הבא אחריו, בחור מעליה, ודאי שהוא בחור מעולה ולא רק ספק, כפי ששנינו בברייתא. מתרצת הגמרא אל האימה אמור, רוב בהמות היולדות ולד גמור מתנפות. וזו הבהמה שבברייתא הועיל ולא תנפה ביום שלפני יציאתה לאחו, איתרה לרובה, נחלש לגבי הכוחו של הרוב, לומר שילדה ולד גמור, שכיוון שלא תנפה מסתבר יותר לומר שלא ילדה ולד גמור, ולכן הבא אחריו הוא ספק בחור. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף כוח, בדף כף ח' במסכת נידה, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד ייתכן ששלדת המת קיימת אחר שנשרף? שאלה שנייה, מה הדין אם הוציא העובר את ידו והחזירה? שאלה שלישית, מה הדין בהפיל הטומטום וזכר ובהפיל הטומטום ונקבה? שאלה רביעית, לרב נחמן, טומטום ואנדרויגנוס שראו אודם ולובן כאחד, מה דינם לעניין ביית מקדש ומדוע? שאלה חמישית, לאולה, טומטום ואנדרויגנוס שראו אודם ולובן כאחד, מה דינם לעניין ביית מקדש ומדוע? והשאלה האחרונה, מה דין כלי חרס שנטמעו לעניין ביית מקדש ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי כ"ב במרחשוון תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף כוח, דף כ"ח במסכת נידה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי כ"ג בחשוון תש"פ ונלמד דף כ"ט במסכת נידה, מרחק 44 ימים ודפים לסיום הש"ס כולו, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ובנפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.